שלום חברים, ברוכים הבאים לפרק השלישי של הפודקאסט ארץ הזית. ארץ הזית הוא פודקאסט שמתמקד בדיוני על ישראל ופלסטין. ארץ הזית זה המקום שבו אנחנו נוהגים בעמק השאלות, ובמרכז הדיונים שמעסיקים את ישראל ופלסטין. אנחנו פה בארץ הזית פותחים דלת לחקירה ולהבנה של הנושאים העמוקים שמסביב לנו. באמצעות שיחה ומחקר, מרשים להבין את המציאות, מבט ההיסטוריה ומדעית. אז אנחנו מביאים לכם את הנושאים בצורה ישירה ומומחים בתחום. אנחנו משתדלים לשמור על הנתחליות, אבל לפעמים יש נטייה, וזה בסדר, כי אנחנו משאירים את השיפוט לכם, המאזינים החכמים שלנו. אז נעבור כעת לפרק השלישי של הפודקאסט. בדומה לפרקים הקודמים, גם הפעם נהיה בחברתו של מר סולטן שהי. בפרק הזה, מר סולטן שהי ישתף אותנו בסיבות הדתיות ופרטים. שלום מר סולטן שהי, ברוך הבא לפודקאסט ארץ הזית. כולנו אוזן לשמוע עוד ממך על הנושא האנטישמיות.
נגילה ונשמחה, הבא, נגילה הבא, נגילה הבא, נגילה ונשמחה.
בשם האל, שלום לך ולמאזינים היקרים שלנו. בפגישה הראשונה דיווחתי על התהליך שבו הנושא הזה התפתח במחשבתי, וכיצד שהוא נחשף לי, עסקתי במונחים וביסודות הוויכוח, בשורשי האנטישמיות ובסיבור שלה. קטלגתי את הדיון לפי אמונה, התנהגות ואינטרסים פוליטיים מול אינטרסים כלכליים. ועכשיו נעבור על כל אחד מהסיבות האלה. בסיבות הדתיות לאנטישמיות ניתן לראות שרובה התפתחה בחברות אירופאיות ונוצריות בעיקר. מכאן ניתן להסיק את הקיומה של אנטישמיות אירופית ונוצרית. כלומר, הנצרות והאנטישמיות הלכו יד ביד. זאת אומרת שבכל מקום שיש נצרות, יש גם אנטישמיות. הסיבה הראשונה, האמונתית, מתייחסת להבדלים באמונות בין שני הצדדים, שגורמת להתנגדות. היהודים לאורך ההיסטוריה ראו בעצמם את העם המונותאיסטי היחיד, והאשימו את שאר עמי העולם בפוליתאיזם. ואבא אבן טען שהיהודים סבלו מעוולות לעולם בהמשך תולדותיהם. או במקום אחר, הנה ארנט מוסד את שורשי האנטישמיות באמונות המונותאיסטיות של היהודים נגד פוליתאיסטים בכל הגילים, ואומר שהכיוון שהעמים מתנגדים לדת היהדות זה שלא היה להם את היכולת להתאמת או ליישר קו עם חסדי היהדות, והם גם התנגדו וככה נולדה האנטישמיות. או האנגלופציה בריטניקה שבהשלמת הצעה הזאת אומר שההבדלים הדתיים הם העיקרון הראשון של האנטישמיות מאז העבר הרחוק. התפשטות תרבות היוונית היהודית והפרידה החברתית של היהודים, כמו גם המאבק שלהם נגד פולחן האלים על ידי העמים, גרמו למיעוס בקרב הלא מאמינים, ובמיוחד במאות השנים שלפני ישו. פרויד טען שהאנטישמיות נוסחה מהדגשה על המחשבות המונותאיסטיות של היהודים, וככה נוצר הקונפלקסיה בין היהודים לפוליתאיסטים. זאת אומרת, נעשה דגש שהיהודים היה דתיים ומתנגדים לא דתיים. או פרויד אומר במקום אחר שהאנטישמיות נוסחה על ידי הדגשה בהתמקדות במחשבות של היהודים המונותאיסטים. כלומר, מודגש שוב שהיהודים האלה היו מונותאיסטים, ולא יהודים או שבטים מנוגדים אחרים היו פוליתאיסטים. עיקרון ומסגרת האלה הם הסיבה לאמונה שמופיע בנצרות בצורה שונה, כלומר בתקופה שבה נשלח ישוע המשיח לארץ ישראל, היהודים מתנגדים לנוצרים באותו רעיון. גם לישוע וגם לדת הנוצרית, ומבטלים את כל זה. כאשר הנביא נשלח על ידי האלוהים למשימה, ולמרות שהייתה התחייבות של היהודים, שהתפתחות הדתות וגם להבטחה להופעת של דת שלמה יותר, הם אימסו את אותה עמדה כמו פוליטאיסטים. למעשה, נוצרית נתפס בעיני היהודים כדת סוטה מהיהדות. במקום אחר, התנגדות היהודים לישוע ולנצחות והתכחשות תורתו של ישוע, שהתבססה על אהבה וסליחה בין כל בני האדם, הביאו לשנאה בין חסידי שתי הדתות. ויל דורנט טען שההבדלים האלה היו קיימים כבר מההתחלה, ובגלל הזה ההתנגדות היהודים לישוע נכנס לזירה חדשה, שהובילה בסוף לצליבתו של ישוע. כלומר, כבר מלכתחילה חשבו היהודים. הם מאחדים את עצמם תחילה עם תורתו של ישוע ואחר כך עם ישוע עצמו. הם מתנגדים לישוע וההתנגדות הזאת מובילה לככה שגם מאבק נגדו והם חושפים את המקום של ישוע לרומאים. והם גורמים למעצר של ישוע על ידי הרומאים ובמהלך המעצר הזה הם גם עוזרים לרומים לשפוט את ישוע עם התוצאה שהם עושים. כלומר, במובן מסוים, במשפט הזה הם מבקשים להוקיע את ישוע. הגינוי הזה מוביל בסופו של דבר לאנוש שהוא באמת צליבתו של ישוע המשיח. שההבדלים האלה היו קיימים כבר מההתחלה, ובגלל זה ההתנגדות היהודים לישוע נכנסת לזירה חדשה שהובילה בסוף לצליבתו של ישוע. כלומר, כבר מלכתחילה חשבו היהודים. הם מאחדים את עצמם תחילה עם תורתו של ישוע ואחר כך עם ישוע עצמו. הם מתנגדים לישוע וההתנגדות הזאת מובילה לככה שגם מאבק נגדו הם חושפים את המקום של ישוע לרומים. והם גורמים למעצר של ישוע על ידי הרומים, ובמהלך המעצר הזה הם גם עוזרים לרומים לשפוט את ישוע עם התוצאה שהם רוצים. כלומר, במובן מסוים, במשפט הזה הם מבקשים להוקיע את ישוע. גינוי זה מוביל בסופו של דבר לעונש שהוא באמת צליבתו של ישוע המשיח. באופן כללי, המקורות היהודיות המסורתיות מקבלים אחריות על צליבתו של ישוע בגאווה ומביאים שמחה. וזאת אומרת שיש התנגדות וגם שיתוף פעולה בעצירת ובפעיליות בישיבה המשפטית שמובילה לצליבה. אם נסתכל, נראה שהסיפור הזה דומה לסרט של מל גיבסון. מל גיבסון כבמאי עוסק בנושא של צליבתו של ישוע, ובמתחילתו גם לגל האנטישמי בעולם, גם התקפו על מל גיבסון והסרט שלו תשוקפות המשיח, וזה נאסר במדינות רבות כולל איראן. ברבנים והיסטוריינים היהודים שנשאלו על הסיבה להתנגדותם לסרט, רובם לא התנגדו לתוכן הסרט ואישרו אותו, אך הם טענו כי הסרט מחזק את האנטישמיות ולכן התנגדו. גם רבים מהם אישרו את ההתנהלות של פילאטוס במשפט של ישוע. ראש האמנים של יהודים במלך המשפט של ישוע אמר לפילאטוס שהלך להרוג את ישוע, ואם יש בזה טעות, אנחנו וילדינו נישא באשמה. זו משום שפילאטוס, בעה שהוא מתמודד עם הוכחות נגד ישוע, לא ראה סיבה להעניש אותו. ובהמשך הסיפור נידון גם יהודה איש קריות על בגידתו. הוא אחד משליחי של ישוע שהודיע לרומים על המקום של ישוע ובתמורה לכמה מטבעות. והוא נחשב כבגידה מאוד ברורה ומגילה. מילה נוספת שהתפתחה בתקופה הזאת ויש הוזכרה על ידי ההיסטוריינים לאורך היסטוריה היא היהודי הנודד. هيودي هنودت هو بأسم دموات ميتولوجيا شاكي بدأت يشو بأملخ تريباتو مدخي يوشلام لها غلغلتا كالشاتو بمكخيزا الكخة شهو يأشان نودت لنسخ ועד להתחיית המתים. המיתוס הזה מתבסס על ההיסטוריה הזאת ורבים מאמינים שדמות כזאת הופיע בהמשך זמן רב. הוא לעולם לא עזב את העולם אך נודד בין העמים עד להתחיית המתים. כתוצאה מככה זוהי הסיבה חשובה ביותר להתנגדות הנוסחים ליהדות, כלומר סליבתו של ישו על ידי היהודים. בנוסף, סיבה נוספת שנזכיר חוזרת לאמונו של היהודים. ליהודים יש ספר תלמוד, בספר הזה נדון באופן מורחב בנושאים שבהן מעמד הלא יהודים מתאום למטה מאוד ואין להם ערך. אמונות כאלה נזכרו במקורות שונים וחלק הגיע למסקנה בהרחוב בתלמוד כי ליהודים יש אמונה כלפי לא יהודים שרואים אותם בגויים או כבעלי חיים. במלכתחילה הזאת הולט בספק על ידי לא יהודים רבים, כולל שליטים נוצרים רבים באירופה, שלא האמינו באמונה כזאת, עד שהם מבינים מציאות כזאת עם נוחו של יהודים וחתימה עליו. לאנשים רבים אין מידע מפורט על מקורות ותוכן של התלמוד, והיהודים עצמם לא מספקים מקום והזדמנות ללא יהודים ללמוד על התוכן ועל המקורות של הספר הזה. אך יש להבין כי אם יש השקפה נמוכה על לא יהודים ויש אמונה כי לא יהודים שווים לבעלי חיים, זה מושקע בתלמוד. ויש אנשים כולל ישראל שחק שהוא עצמו יהודי, בבהירות מתייחס לאמונות כאלה שבתלמוד ומופיעת דוגמאות רבו של פסיקות הקשורות ללא יהודים או לצורה בה הם מתארים לא יהודים כגויים או ג'נטיל, ואז נוכל להבין נקודת מבט הזאת מצד היהודים כלפי לא יהודים, שהייתה בסיס ותמיכה בתיאוריה שנקרא תיאוריה הגזע הנבחר. הביט עליהם ויצר אותם כגזע הנבחר. הוא בחר בהם כעם הנבחר, והגויים אינם רק אנשים האלה, אלא כדאי שישרתו את היהודים בקלות. החשיבות הזאת המוצעת במקורות ובטקסטים היהודיים היא אחת הסיבות הדתיות החשובות ביותר להתנגדות ליהודים. ומכאן היהודים אינם מבקשים לייצג אמונות כאלה ולהפיץ אותם מחדש לאחרים. וגם יש אמונה אחרת, היא שהם מדמיינים את עצמם נפרדים מאחרים, וגם מפרידים את החיים שלהם מהחיים של לא יהודים. החשיבה הזאת הובילה להיווצרות שוכנות מכונות, גטות, במדינות אירופה. כלומר, ליהודים יש יכולה להיות בקלות בית כנסת או מקום תפילה שלהם, וכן מתי ספר שלהם כמו בעלי תורה, וגם יכולים לבשל את הלחם שלהם בקלות ויכולים לבצע שחיטה שלהם באופן כושר בשוכנות שלהם. ואם יש להם כשרות יהודית, הם יכולים לגור בשכונות הנקראות גטות. הגטות האלה לא נמצאו רק באירופה אלא גם באיראן אנחנו רואים את קיומן, כמו בשוכנה אודלג'ון בטהרן, או בשוכנה ג'ויבר באספהאן, או שוכנה אחרת במשהד, שמוקדשות ליהודים עם אותו רעיון. היהודים, העם הנבחר ומובחרת מהאחרים. החלק האחרון של הסיבות לאמונה שאני רוצה לחלק הוא דם למצות, שהתייחסתי עליו בקצרה בהקדמה. באנגלית המילה הזאת נקראת blood libel, או כלומר עלילת דם. היהודים לא מקבלים את זה בשום צורה ומתייחסים עליו כאשמה, אבל במקורות רבים של אנטישמיות זה מתואר באופן מדיוק. כלומר, היו הרבה אירועים אנטישמיים לאורך היסטוריה שנוצרו מאותה הסיבה שהיהודים התקפו بتكيفو نقر لو يودي ببسخ سمو عليه على الشلخان ועל ידי כנסיית חפצים חדים לגופו לרחו את דמו והשתמשו בזה למצות. ניתן לראות את זה בספר ג'ודאיקה של האנציקלופדיה היהודית עם פרשניות ותמונות, כלומר המקורות היהודיים עצמם עוסקים בסיפור כזה בפירות, בעוד שהם לא מאשרים אותו בשום צורה, הם רק אומרים שזו אשמה נגד יהודים, אבל הרבה פעמים משווים סיפור כזה לאירועים שגורמים לא יהודים מאמינים לאמיתו של סיפור פקיד כזה מודה. לדוגמה, בשנים האחרונות, ארגון הפירות העולמי הבטיח ליהודים בהצהרה שהוא מוכן לספק את אותו הדם שהיהודים משתמשים בו בפסח מבנק הדם שלו. והיהודים יתחילו לא להרוג את לא יהודים בארצות אסלאמיות או לא אסלאמיות. סיפור כזה קרה בחברות שונות לאורך ההיסטוריה, וזו אחת הסיבות הדתיות הכי חשובות לאנטישמיות. כאן יש צורך שהיהודים לפני שהם מתכחשים למנהגים או אמונות כאלה, יבקשו לענות על הסיבות שלהם או על האירועים כאלה שתועדו לאורך ההיסטוריה. לכן בחלק הזה דיברתי על הסיבות הדתיות של אנטישמיות, הזכרנו כמה נושאים חשובים ביניהם הדיון בנצחות וביהדות ובאמונות שהיו להם זה על זה ועל הנביאים, וגם אמונות יהודיות והתלמוד שהיו דוגמאות בולטות לתיאוריה הזאת. וגם דיברתי על הגזע הנבחר וסיפרתי לכם את הסיפור הגטו, והדיון האחרון היה על האמונה של בלאד ליבל. מקווה שנהנתם מהחלק השלישי של ארץ הזית. אנחנו מצפים לשמוע את התגובות, הרשמים והמחשבות שלכם בקטע התגובות. ואל תשכחו שתוכלו למצוא את הפודקאסט ארץ הזית בכל פלטפורמות הפודקאסטים.